מאזינות למשפחה פודקאסט. ברוכות הבאות לפודקאסט השישי שלנו בסדרת פתחי לי אחותי, שכולו תורה מזווית נשית וקרבת השם. תורה מזווית נשית עוסקת בנשים מאז ועד היום, בתוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך לנשות התנך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת אלוקים, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, כאן תהילה פרידמן, מנהלת ארגון נאווה לתמיכה במשפחות שכולות, כותבת ומרצה על אנשים בתנ"ך, ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל עם דגש על הזווית הנשית שמעניקה לנו את הכוחות להמשיך במסע החיים ולשאוב תעצומות נפש מנשות התנ"ך. והיום אני כאן עם האורחת היקרה שלנו, ענבל סיוון היקרה.
שלום וברכה.
ענבל זכתה בכינוי הנכסף בעלת תשובה. ענבל היא אם לארבעה, מחנכת ומורה למקצועות קודש כ-25 שנה. מלמדת כיום בסמינר שושנים, ובהכשרתה הנוספת היא גם מטפלת בפסיכודרמה. אז החג השמחה לפנינו, חג הסוכות. עם מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ולנו אנשים, מצוות השמחה לא באה כל כך בקלות. אנחנו מרשימות בכל התחומים, מארגנות, מנהלות, מפעילות, אחראיות, נשים עם תעודת הצטיינות בכל התחומים והמישורים. אבל שמחה זה לאו דווקא אזור הנוחות הנשי. ענבל יקרה, מתחברת לדברים שאני אומרת? אומרים שבעלי תשובה מגיעים עם אורות, עם תחושה רוחנית מאוד גבוהה. האם גם את בפעם הראשונה שאת שומרת חג בצורה כזו מסודרת, מרגישה את זה?
תראי, ישנם בתוך תהליך התשובה הגדול כל הזמן תהליכים משניים, בבנייה של הדבר, ביחס לדבר, כמו כל דבר חדש, יש בהרבה התרגשות מהראשוניות של הדבר, אבל יש גם רגשות אחרים דווקא, מנוגדים. יש לחץ והמון חשש שאני לא אתאה. איפה מתפללים, מה שונה התפילה מתפילה רגילה, מה אני מחויבת כאישה בחג הזה. לאחר מכן, אחרי שבתהליך התשובה הייתי כאישה רווקה, אז לאחר מכן כאישה נשואה, בעלת משפחה עם ילדים, בעל תשובה לרוב מגיע עם תפיסה מאוד מאוד דימויית, הייתי אומרת. איך שולחן צריך שבת להיות, את שולחן החג. יש איזה מין תפיסה אוטופית כזו, שנראה לך שהילדים ישובים קשובים, זה לשולחן, שומעים בקשב רב את דבר התורה של אבא שטרח והכין, ושהסעודה תתנהל על מהן מנוחות, כי הכנת אין ספור מנות, והכל יהיה מדוגם.
זה נראה כמו החלומות שלי.
ממש, של הרבה מאיתנו. ובאמת, כל הסיפור הזה שכולם ישירו וישבו והרצפה ככה מבריקה עד לסוף הסעודה, והסעודה מאוד ארוכה, ובסופו של דבר הרבה פעמים יש אכזבה, יש מציאות, וזה לא תואם בדיוק לדמיון. ואני אגיד לך את האמת, בתור בעלת תשובה אני חושבת שחסרה ההכנה הזו. חסר ההכנה הזו לבוא ולומר באמת את האמת.
זה פשוט לא ייראה ככה.
כן, זה לא ייראה ככה, כי נדמה לנו מאוד שמכיוון שהשבת והחג הם דברים נורא נורא מרכזיים בחיים הדתיים, אז הדבר הזה עם המון תשומת לב, עם המון השקעה, ויש לך גם ציפייה שבהתאם לתורך, בהתאם להשקעה, ככה גם זה יהיו התוצאות. וזה הרבה פעמים, לרוב זה לא ככה. כשהילדים קטנים, פתאום זה נרדם, זה בוכה, הסעודה הרבה יותר קצרה ממה שדמיינת וחלמת, אבל את טרחת ואת הכנת, והבעל יושב מאוכזב כי לא במה שמישהו הקשיב לו, יש המון מתח.
העברת תיקיות של כל הילדים מהגנים ובבתי ספר, קריאת דברי תורה.
ממש ככה.
יש תמיד גם את השובב התורן, זה שלא רוצה לאכול את האוכל שלך.
אל תשכחי שגם בעל תשובה, יש לו ככה תמיד את החשש הזה. מה זה אומר? אם הילד שלי לא רוצה ללוות את בעלי לבית כנסת, ואם הילד שלי לא יושב נינוח בקידוש, ומעדיף עכשיו שחק ליקס או קפלה, וזה לא ממש מעשי.
פשוט לא מעניין אותו דברי התורה.
זה לא מעניין אותו הדברי תורה, אז מי יודע אוי ובוי מה יצא ומה יהיה. ואתה צריך כל הזמן לגייס איזשהו קול שכלי בתוכי, שבסופו של דבר מה חשוב לי? מה חשוב לי? האם הסעודה הספציפית הזו עכשיו שהיא תהיה מדוגמת ובשיא שלה, וזה דורש מחיר, זה דורש לשלם מחיר, להפעיל יותר נוקשות, שב במקום, תלך לבית כנסת, או שאני רוצה בתור בעלת תשובה, להנחיל את זה, מאוד מאוד חשוב לי להנחיל ולצרוב להם בזיכרון את השבתות ואת החגים כדבר נעים.
אבל איך יודעים לעשות את זה, אם בעצם לא למדת את זה? נכון. לא ראית את זה?
לא ראיתי את זה.
התארחתם כבעלי תשובה אצל אנשים?
התארחנו כבעלי תשובה, והיום אני יודעת להגיד בתור אחת שמארחת, שהילדים לא בדיוק מתנהגים אותו הדבר כשיש אורחים או כשאין אורחים.
בטוח.
ואת זה לא ידעתי להגיד לעצמי. ורק אחר כך, באמת, כאילו, הייתי מתארחת במשפחות, והכל היה ככה, באמת, כמו בדמיון.
והרבה פעמים... הם ישבו ככה מעונבים, מעושים, מקשיבו,
מתוקתקים, הכל נקי.
הצביעו אפילו כדי להגיד דבר תורה.
ממש ככה, והיו מפנים בסוף, עם המון...
מה את אומרת?
ובאמת, אף אחד לא התקן אותי.
אז את התמונה הזו קניתם.
אז מאוד חשוב לי לומר את זה, שהייתה ככה אכזבה, ונחיתה קשה, לתוך הסעודות הפרטיות שלנו, וזה לא בדיוק הלך כמו שרצינו. ומה, אני לא יודעת להגיד מאיפה הבאתי את זה, אני חושבת שיש איזה קול שכלי שאומר לך, אוקיי, עשית את כל המהלך הזה, והמטרת על שלי הייתה באמת להנחיל את זה הלאה, לאורך זמן ושנים, כמה שיותר דורות קדימה, ואני חייבת להאהיב עליהם
בדיוק,
את התורה,
המילה, נכון.
ממש, להאהיב עליהם, ואין סיכוי שהם יאהבו את זה, או שזה יצרב להם כזיכרון טוב, אם יהיה המון מתח, ואם אני אוסיף על זה את האכזבה שלי, וילחיץ את כל המערכת, ואת הסעודה, ויחס על בעלי, ובעלי יחס על הילדים, זה רחוק מאוד ממה שאני רוצה להטביע בהם, וכל הזמן לזכור את המבט הגדול יותר, את המהלך הגדול שאני רוצה להשאיר, למול הסעודה שהיא עכשיו רגע בתוך המהלך הגדול הזה. שאלה היא מה אני רוצה, ואני יודעתי כל הזמן שאני לא רוצה לשלם את המחיר הזה, והמטרה הגדולה...
מעניין, איך למדת אבל בעצם לעשות את זה? כי אני חושבת שזה איזשהו אפילו, זה הפתעה, אפילו הייתי מעיזה להגיד איזשהו שבר של חלום.
אני חושבת שקודם כל... תוך כדי תנועה אתה לומד. אתה לומד מעוד שבת מאוכזבת, וכן כעסים שיצאו, וכן שבתות של בחיות, שישבנו אני ובעלי ואמרנו, מה זה? זה לא זה, ומה יהיה? וראיתי שהסב לי...
הרבה מהשולחן שלנו.
ממש, והרבה יותר כאב הסב לי דווקא המתח שהתווסף מאיתנו, והאכזבה, והציפייה שכן הילדים יביאו איתם משהו, לא, אני חושבת שכשישבנו כל הזמן ודיברנו וניתחנו מה היה הסעודה הזו ומה אפשר לעשות הלאה כדי שזה ישתפר, ובעיקר בעיקר לא להתנגד, אני חושבת שלקבל את זה, שזה השלב שהילדים עכשיו נמצאים בזה, וגם אם הסעודה עכשיו תהיה קצרה, אבל לפחות יהיה בה איזה נעימות, איזה נינוחות, יהיה בה איזה רגע אחד שהצלחנו להקשיב לילדים ולתיקיות שבת שלהם, והצלחנו להעביר משהו בלי כעס ובלי לחץ, אז נשארנו עם טעם טוב. אחרי שהם נרדמו, אז יכולתי להקשיב לדבר תורה של בעלי, וככה להישאר בכל זאת עם טעם טוב, ולא להתרסק לתוך איזה פער נורא גדול בין הציפייה לבין מה שהתרחש בפועל.
וואי, זה ממש חשוב מה שאת אומרת. כן, אנחנו בערב החגים עכשיו, לכולם יש דמיונות. איך ייראה שולחן החג שלנו, סעודות שבת שלנו, מה גם שלפנינו, בעזרת השם, חגים ושבתות, וכל השנה עוד לפנינו, ויש ככה מחשבות איך אנחנו צולחים את זה.
אני חושבת שכדי שחג יהיה שמח ונעים, זה לא ייפול עלינו מן השמיים מעצם זה שהגיע החג. עלינו להתכוונן ולעבוד מאוד מאוד קשה להצלחתו. אוכל טעים, נקיות, לתת את הדעת מה נעשה עם הילדים, אולי לצאת לאיזה טיול, לשחק. זאת עבודת פרך. חג זה זמן של עצירה והתנחת ממרוץ החיים, זמן של התבוננות, שקשה יותר לעשות אותה בימות השגרה. החגים האלה נקראים רגלים. רגל, יש הליכה, אבל גם עצירה. קצת להתבונן מהצד, לראות מה השגנו, פנינו לאן, מה אני רוצה הלאה. בחגים האלה יש תנועה מתוך העצירה, כשם שבני ישראל הלכו במדבר וחנו, מסעות וחניות, כי באופן טבעי קשה יותר לאדם תוך כדי החיים והמרוץ, להתבונן, לעצור, להתבונן על היש ולספוג ממנו המון המון כוח. אני חושבת שחג זה שילוב של עצירה ותנועה בתוך החיים. שבת זה עצירה מוחלטת. יש משהו בחג, ברגלים, שיש לך עצירה בתוך החיים. זה זמן מושלם להתבונן, לראות מה השגנו, להתבונן, להיות בתודעת יש, לצבור מזה המון המון כוח.
נכון. אנחנו עכשיו בחג הסוכות. והוא פוגש אותנו אחרי ימי הרצון, בהם התחננו לשנה טובה ומתוקה, שימתקו הדינים, שנזכה לישועות בכל התחומים. התורה באה ומצווה אותנו, והיית אך שמח. באמת אפשר לצוות עלינו את השמחה? לעתים גם החג הכי משמח, הכי אהוב והכי משפחתי, לא תמיד מצליח לשמח אותנו, כשהמשפחה היא מורכבת וחסרה, כשהנישואין מורכבים, כשיש לנו ילדים שלא נכנסים לבית הכנסת, כששמחת תורה היא לא בביתנו, כשיש אתגרים בדאגות רפואיות על ראשנו, כשהתנאים הפיזיים פחות ממאפשרים, ואז הישיבה המשפחתית הופכת למעמסה נפשית ונטל. לפעמים יש ילדים מתוקים מאוד עם הפרעות קשב, מלא אנרגיה סביבנו. יחד עם זה יש לנו מטלות של התארגנות אינסופיות. בישולים, כביסות, ניקיונות, שזה אף פעם לא נגמר. גם כשהחגים פוגשים אותנו חסרי אמצעים כלכליים, כשאין כסף לקנות, להתחדש, זה מלחיץ, מכאיב, מבייש. שלא לדבר על הוצאות מזון מכבידות מאוד. ולמרות כיס האוויר של ימי שמחת החג שלפנינו, תכף יבואו חשבן ואיתו הנפילה לשגרה. נתחיל לזרום עם חיי היום-יום האפרוריים, נשכח את הקבלות הנפלאות שקיבלנו על עצמנו, וגם נצטרך להישר מבט לחיינו, שלעיתים הם נטולים צבעים זוהרים. ואני חושבת לעצמי, ענבל, את יודעת, לפעמים יש כזאת תחושה של היי בחגים, קשה מאוד להיפרד מזה. אני מניחה שזה פוגש אותך גם כבעלת תשובה, הנפילה הזו לחיים האמיתיים כאילו, כשכבר אין אורות, אבל יש שגרה ברוכה. חיי תורה מחייבים שבצידם יש לא מעט קשיים, התחככות בקרקע, בעיות פרנסה, דאגות ילדים, כל מיני דברים כאלה. וזה החיים האמיתיים. איך מתמודדים עם זה? איך עוברים את האורות וככה נוגעים בקרקע?
כן, אורות זה מושג
של בעלי תשובה.
אורות זה באמת הרגש מאוד מאוד חזק, אני חייבת לומר שהוא בעיקר מדומיין. באמת, כל בעל תשובה יספח שבהתחלה יש את ההתלהבות ואת ההתרגשות הנורא גדולה, איזה אש פנימית בוערת שרוצה לפרוץ ולשטוף את הכל. את רוצה לצרוח לעולם את הגילוי ושכולם יצטרפו ויראו את האור הגדול והטוב שנחשפת אליו. אבל כמו כל הרגש, אני חושבת, שמגיע סופו לרדת ולדעוך, לקבל צורה דקה יותר, תודעתית. אם אתה מבקש בכוח להשאיר את ההרגש החזק הזה, אני חושבת שמגיעים לידי התנתקות מהמציאות. זה לא חל בחיים באמת. המציאות היא חזקה, היא לא הרגשית, היא מאוד שכלית, והיא מבקשת ממך לעמול. היא פחות זוהרת, היא עבודת פרך. אבל אני חושבת שהנפילה היא פחות כואבת, אם אתם מפסיקים לחפש את ההרגש והכיף שבחיים.
תגידי, ענבל, ככה, את יכולה לזכור איזושהי דוגמה של את מגיעה עם אורות, את מגיעה עם רוחניות גבוהה, את מגיעה עם שאיפות לב גבוהות, ואז זה מתנפץ לך? יש נפילה, חווים נפילה גדולה?
ודאי, כשאת שואלת אותי, עולה לי זיכרון מאוד מאוד כואב מתחילת הדרך עם הבן הבכור שלי. את בטוחה שהגעת באמת לחברה אוטופית, שרואה פנימה לאדם, ובגיל 3, אחרי שהוא מסיים מסלול של גן, אני רוצה להכניס אותו לתלמוד תורה, ושם נתקלתי בנחיתה מהאורות האלה, ומההבנה שהחברה היא לא מושלמת, ויש עוד מה לתקן, ואת נתקלת בטריקת דלת. זה נכון שאומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, אבל את לא רואה את זה תמיד הלכה למעשה, ואני חושבת ששם הייתה ההתרסקות המאוד מאוד גדולה, וההתפקחות גם במקביל.
מספרת סיפור כואב. אני מניחה שמאזינות נוספות יכולות להתחבר למקום הזה. זה לא קל לגעת בקרקע, השליחו אותך לקרקע. זה באמת באמת לא פשוט. את יודעת, ויש נפילות אחרות שאני חושבת, כשחושבים על ככה הכנה לחגים, אני זוכרת דווקא את בעצמי, את השנים של הרווקות, של הימים הנוראים, והתפילות בבית הכנסת, והייתי יכולה להיות שמה מוותיקין ועד אחרי נעילה, עד הערבית שמגיעה אחרי נעילה, וכל כולי בתוך החוויית התפילה והכל, ואז ברוך השם, יש ילד ראשון, וזה היום הכיפורים הראשון שאת בבית, ואת אומרת לעצמך, זה יום כיפור, איפה אני ויום כיפור? את מרגישה חולין. ואת יודעת שאת אמורה לשמוח, כי יש לך ילד, וזה נהדר. ו... אבל את לא, את פשוט לא. את מרגישה, הלב שלך נמצא בבית הכנסת, ואת חובה יום כיפורים של... את לא רוצה לקרוא לזה נפילה, אבל את נמצאת ביום כיפורים שאת פשוט לא מכירה אותו, את לא מכירה בו את עצמך. ואני חושבת שאנחנו מדברות על כל מיני סוגים כאלה של... יפה. כן, התפקחות אמרת, להסתכל על, על הצד השני של הדברים, ולראות איך חיים חיי שגרה, ומשלבים בפנים נקודות של אור, ומחזיקים נקודות של אור, ושמחים בהם, ומספרים לעצמנו סיפורים שיכולים להחזיק לנו את הרוח. זה שאנחנו ככה מדברות על ה... גם מצוות השמחה, וגם חג הסוכות, ו, ועל החוויות הרוחניות שלנו כנשים, ושל בעלי תשובה, וככה עוברת לי בראש דמות מיוחדת מאוד, דמות נשית גדולה מאוד, שזכתה לאחד מהתפקידים הייחודיים, עם ייעוד, אישה שהחזיקה את החיים ממש, וואו. אשת על מוות, שרח בת אשר, אני חושבת שהיא ככה עולה וצפה, והאישה הכל כך מיוחדת הזו, שחיה חיים כל כך ארוכים, כולנו מכירות את הסיפורים האלה מגן הילדים, על, על ההתגלות של שרח לפני יעקב, איך היא שרה ומזמרת ומנגנת בכינור, ומספרת לו שכן, הגיע הרגע המשמח הזה, כדי לשמוע בשורה טובה, שיוסף חי, והוא במצרים, ויש לו ילדים, מנשה ואפרים, ויעקב, יעקב שהיה שרוי למעלה מ-22 שנים בלא שמחה. כשאומרים לא שמחה, זה בעצם אומר שהשכינה לא שרתה על יעקב, ולא היה לו דיבור עם השכינה. במשך 22 שנה. אז כי הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו, על, במקום שיש בו עצבות. לכן אנחנו יודעים ממקורות אחרים, אבל למשל דוד ניגן לפני שאול, כדי להסיר רוח רעה, כדי שתשרה עליו שמחה. אז אין השכינה שורה, אלא מתוך מקום של שמחה. ו, ואת זה יודעים האחים, והם גם חוששים, איך מספרים לאבא, שבאיזשהו מקום קיבל את הבשורה הכי קשה שאפשר לקבל בחיים, על ילד, הבן האהוב שלו יוסף, שחיה רעה אכלתהו, טרוף טורף יוסף, ובאיזשהו מקום הלב של יעקב ממען לקבל את הבשורה הזו, ממען להכיל אותה. יש משהו בפנים שאומר לו שזה שווה כל דמעה שהוא מוריד עליו, כי משהו מספר לו בפנים שהילד הזה לא יכול להיות שהוא באמת מת. והנה, באים האחים ויודעים שזה אולי הרגע שהוא הכי ייחל לו, והכי קיווה לו, והכי ציפה לו, והכי התפלל עבורו, אבל איך מספרים לאדם זקן?
מבלי להזיק לו.
זהו, בשורה כל כך טובה, בדיוק כמו שאת אומרת, מבלי להזיק לו. ואז הם פונים לבחורה שרח, שרח בת אשר, שנגנה בכינור, ומבקשים ממנה שבחוכמה נשית, היא תיידע את אוזנו של יעקב, שבנו יוסף חי. ושרח נוטלת את הכינור, ופורטת עליו, ומנגנת, ליוסף, יוסף חי.
ובעצם ככה בהדרגה, ברכות,
נכון,
לאט לאט.
היא מגלה את מגלה. אוזנו בבשורה הכי טובה והכי מרגשת שיש. המדרשים מספרים לנו על יעקב שהוא נפעם מהבשורה הזו, והוא מכיל אותה, לאט לאט זה נכנס אליו, ויחד עם זה, השמחה מגיעה, וכשהשמחה מגיעה, אז רוח הקודש מגיעה אליו בחזרה, ומתוך הרגע המיוחד הזה של רוח הקודש, הוא מסתכל על שרח, והוא מברך אותה, שהמוות לא יפגע בה בעולם. ומכאן בעצם הסיפור הנדיר הזה, על אישה שהיא חיה חיים כל כך ארוכים, והמוות לא פוגע בה. ויחד עם זה שזה סיפור מאוד מאוד מרגש, אני חושבת שאחד הדברים שאני שואלת את עצמי, כשאני חלומדת את הלימוד הזה על שרח, זה למה שרח? לא היו עוד בנות בבית יעקב שניגנו? אולי אפילו נכדים שניגנו? למה דווקא היא נבחרה להיות מגלה את אוזנו של יעקב, זו שזוכה באמת להחזיר את השמחה ליעקב? איזה זכות גדולה הייתה לה? מה הזכות שלה? למה? אז בעל התורים מסביר לנו בספר דברים למד ג' שם כשמשה מברך את שבט אשר, והפסוק אומר, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו. שבט אשר היה מנודה עד ממש לברכת משה את אשר בסוף ימיו. מדוע שבט אשר היה מנודה? הוא מסביר הבעל התורים שכשמכרו השבטים את יוסף, הם השביעו את עצמם בינם לבין עצמם שאף אחד, אף אחד מהם לא יגלה את אוזנו של יעקב על דבר המכירה. וביתו של אשר, שרח, ידע על מכירת יוסף. ולא עזר שאשר אמר לאחים שלו, אני מעולם לא גיליתי את הסוד. אבל העובדה היא ששרח ידע. ומכאן הם אמרו שהוא הפר את השבועה ביניהם ונידו את שבט אשר. מאיפה באמת ידע שרח? הייתה לה רוח הקודש, הייתה לה נבואה, והיא ידעה, אף אחד לא גילה את אוזנה. ולכן, כשחשבו איך יבשרו את הבשורה ליעקב, בחרו את אותה אחת שכבר ידעה מזה, שלא היה צריך לספר לה את כל מהלך העניינים, אלא היא כבר הייתה מונחת בפנים והיא כבר ידעה. אז כן, השרח זוכה לברכה הגדולה מיעקב, שמוות לא יפגע בה לעולם, ואנחנו נצא עכשיו בעקבות מסע חייה של שרח, ונראה מה עושה אישה, שבעצם הברכה הגדולה בחייה ניתנת לה, ברגע של שמחה גדולה. איך שרח בעצמה לוקחת את הייעוד הזה, ואיך היא מחזיקה אותו, מה הסוד של שרח, איך היא מנהלת את חייה, איך היא עוברת חיים כל כך ארוכים, שיש בהם הרבה שרח, יש בהם שברים, ויש בהם סבל, ויש בהם כאבי לב, ויש בהם המון שמחות, ויש בהם כל כך הרבה דברים, ואנחנו יודעות, זאת אומרת, אנחנו תכף נראה, היא עברה חיים לא פשוטים בעצמה, והיא גם עוברת יחד עם העם שלה, היא ירידה למצרים, ושיעבוד, ואחר כך גאולה, ואחר כך 40 שנה במדבר, ואירועים מכוננים מצד אחד, ואירועים מחמירי לב, כמו להסתובב 40 שנה במדבר ולראות את כל הדור הזה מת ולא נכנס לארץ, לראות את משה המנהיג נפטר ולא זוכה להיכנס לארץ, במקומו נכנס יהושע, לראות את כיבוש הארץ ועוד ועוד ועוד.
אישה עוצמתית.
כן, צריך להחזיק משהו מאוד מאוד חזק כדי להיות מסוגל לעבור נפילות ולעבור ולהפיל פסגות וגבהים. לא קל להיות שרח. אז בוא נראה איפה תנך מפגיש אותנו עם שרח, בנקודות מאוד מאוד מסוימות, אנחנו רואות אותה כל פעם צפה ועולה, והיא בכל פעם יוצאת עם אותה בשורה, מבשרת הבשורות הטובות. התחנה הבאה של שרח, זה בערך כשהיא בת כ-250 שנה. היא נמצאת במצרים, בתוך הימים של השיעבוד, בימים של הקושי. ואז מגיע משה ואומר, נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם, בניו, ממצרים. והזקנים לא בהכרח מאמינים שמשה הוא אכן הגואל, הוא אכן מי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. אז מחפשים מי להתייעץ, מי יגיד להם שבאמת משה הוא נבחר האלוקים. וככה הגמרא מספרת לנו במסכת סוטה י' ג' שהגיעו לשרח בת אשר, מאחר והיא נשתיירה מאותו דור. היא הייתה השאריות של הדור הקודם, של בניו של יעקב, איתה אפשר היה להתייעץ, ובאים אליה ואומרים לה, זה האיש, והוא אומר, פקוד פקדתי, והיא אומרת, זה הצופן, זה הצופן. ועם המילים האלה, פקוד פקדתי אתכם, היא אומרת, כן, קבלו את דבריו של משה, הגיע את הגאולה. אז אלמלא שרח, והיא שמחזיקה את סוד הגאולה, ואת המילים האלה, המיוחדות כל כך, שמבשרות כל כך הרבה טוב, אלמלא זה פשוט לא היה קורה. אז שרח היא באמת מבשרת הגאולה.
כמה איפוק, כמה סבלנות צריך.
נכון.
להמתין לרגע הנכון.
210 שנים של שיעבוד, והיא עומדת והיא מחכה לרגע הגדול הזה, והיא פה, והיא נותנת לנו את זה מכל הלב. המקום הבא שאנחנו נשמע עליה, זה גם בהקשר הזה, משה מצווה להוציא את עצמות יוסף ממצרים. אנחנו כולנו זוכרות את הלילה הזה, שבו כולם רצים וזווסים, זובחים את קורבן הפסח, וכל משפחה יושבת עם עצמה, ואורזים כמה בגדים כדי לצאת ממצרים, ונפרדים מהמתים שנשארו במצרים, וכל כך הרבה קורה בערב הזה. ולמשה יש שליחות, והוא צריך לחפש את עצמות יוסף ולהעלות אותם, והוא אפילו לא יודע מאיפה. אי אפשר לצאת ממצרים בלי עצמות יוסף, יש הבטחה מיוחדת ליוסף. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז גם פה הוא חוזר לסרח, והוא שואל אותה, סרח תגידי, איפה נמצא יוסף? מאיפה אני מעלה אותו? והיא מצביעה ליאור, היא הולכת איתו לשם, והיא מצביעה והיא אומרת, כאן יש מסורת, שכאן תמון יוסף. ושוב, זאת תהיה סרח, שבעצם...
מרגש.
כן, לא. אלמלא היא, הגאולה הייתה מתעכבת, ואנחנו יודעים שכל דבר יש לו עיתוי, ורגע מדויק ונכון, אז היא לא עקבה את הגאולה, היא מסרה את המפתחות האלה בבשורה הטובה, כאן תמון יוסף. ועם המילים שלה, עם הבשורה הזו, יוצאים בני ישראל ממצרים, כשהם נושאים על גבם את עצמות יוסף. וזה לא נגמר. סרח, ראינו שהיא ראתה שיעבוד, והיא זוכה לראות גאולה, והיא זוכה לצאת איתה ממצרים, ולעמוד על קריאת ים סוף, ולהגיד שירה עם אנשים, ורק לחשוב מה היא ראתה. אנשים שראו כל כך הרבה קושי, ואחר כך גם זוכים לראות ברגע הגדול הזה של תקומה, ושל יציאה, ופשוט מדהים. ומכאן, עוד לפני כיבוש הארץ, יש לנו את מתן תורה, והרגע הגדול שהופך אותנו לעם, הרגע המרגש ביותר שיש אצלנו בעם ישראל, קבלת תורה, ומשם באמת היציאה, לכיבוש הארץ, הבטחת הארץ והכניסה לארץ, אבל זה לא נגמר. יחד עם כל השמחה וכל השינויים וכל המהמורות שקורות בדרך, אנחנו יודעים שהכניסה לארץ ישראל הייתה כרוכה בכיבוש הארץ, במנהיגות של יהושע, ואחר כך השופטים, תקופה מאוד מאוד לא קלה, שנמשכה כ-390 שנה, והרבה הרבה מפלות ומשעבדים, ועם ישראל שהיה בקשר חזק ושמר מצוות ואת חוקות התורה, נמצא בנפילה גדולה, ואת כל זה עוברת סרח יחד עם עם ישראל. היא בת על מוות, כמו שאנחנו יודעות לומר, ולא פשוט להיות סרח, לא פשוט לראות את כל, את כל הדברים האלה, כשאתה יודע שיכול להיות אחרת. והמפגש הבא שלנו עם סרח, התחנה השלישית בחייה, היא אולי מהמפתיעות שיש. אפשר להגיד שסרח בתקופה הזו היא בערך בת 680 שנה. הסיפור הזה מופיע בשמואל ב' פרק כף, ובו מסופר לנו על אישה חכמה מאבל בית מאחה. אדם אחד בשם שבע בן בחרי מרד בדוד המלך, ורבים מישראל נהו אחריו. אז דוד ביקש לרדוף אחריו ולהרוג את אותו מורד במלכות שבע בן בחרי. בראש הצבא שרדף אחרי שבע בן בחרי עמד יואב בן צרויה. ואז עם המרדף הוא בורח ומתבצר בעיר אבל בית מאחה, שנמצאת היום בין מטולה לכפר גלעדי. זו הייתה העיר קדמונית, קראו לה אבל בית מאחה, ושם הוא נכנס, ועכשיו בכל העיר יש אדם אחד מורד במלכות מתבצר בפנים, והוא כרגע מחייב את כל בני העיר, כי הם כביכול משתפים פעולה או מסתירים אדם שמורד במלכות. ומתוקף זה, כל בני העיר
נחשבים כמורדים.
בדיוק. לכאן מגיע יואב בן צרויה, בשליחותו של דוד, והוא מבקש, תוציאו אליי את המורד במלכות, תוציאו אליי את שבע בן בחרי.
סגירו אותו.
בדיוק. והם נמנעים מלעשות את זה. יש דין, זה לא כל כך פשוט, להוציא אדם שמתבצר בתוך העיר, האם מותר למסור מישהו, וזה בדיוק הדיון. עכשיו, כדי להציל את כל העיר, יוצאת אישה אחת חכמה, שלא נבהלת, בעלת אומץ, לא מפחדת משר הצבא מיואב, היא יוצאת כשהיא רואה שהם כבר מעלים סוללות כלפי העיר, על חומת העיר, זאת אומרת, תכף הם נכנסים, ובוא נדמיין אותה רגע, כמה אומץ היא צריכה כדי לעמוד אישה מבוגרת, אחת, לא גבר קם, אישה קמה, ושישמעו אותה בכלל, והיא מדברת לצבא, שנמצא ברגע שהוא עומד לבצע הרג בתוך העיר, כן? לקחת את אותו מורד במלכות, וזה רגע קריטי, והיא מבקשת להישמע, והיא מצליחה להשמיע את קולה, ומה היא אומרת? היא אומרת, ותקרא אישה חכמה מן העיר, ככה אומר לנו הפרק בנביא, והיא אומרת, שימעו שימעו, אמרו נא אל יואב, קרא עד הנה ואדברה אליך. אומץ.
ממש.
ובתוך הדברים שלה, היא אומרת משפט כזה, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל? על המילים האלה שהיא מציגה את עצמה כאנוכי שלומי אמוני ישראל, היא אומרת, אל תראה אותי כאישה מבוגרת פה, שיש לה רק מה להגיד. אני אישה עם תפקיד, אני אישה עם ייעוד. רשי אומר לנו על המילים האלה, שזו הייתה שרח בת אשר. אני השלמתי נאמן לנאמן, על ידי נגלה ארונו של יוסף למשה, אני הגדתי ליעקב כי יוסף חי. זה המילים שלה. יש לי תפקיד, יש לי ייעוד, אני לא נמצאת ועומדת פה כדי לראות עיר בישראל נחרבת. אני לא עומדת כדי לראות הרג. אני מחזיקה בשורות טובות. אני מחזיקה בשורת גאולה. אני מחזיקה ציפייה שדברים טובים יקרו. אתה לא נכנס לכאן לעיר ומבצע פה הרג. אנחנו נפתור את הדברים בצורה אחרת. היא אישה חכמה היא נקראת, כי היא באמת פותרת את הדברים בצורה אחרת. אבל הבשורה שלה היא, אני עומדת על המשמר לבשורות טובות.
וואו, איזה סיפור מרגש. והמילים
הכל כך מיוחדות של המעם לועז, אומרות על סרח בת אשר, אומרות ככה, והיא מוחזקת לבשר בשורות טובות.
כמה כוח וכמה השראה אנחנו יכולות כנשים לקחת מאותה סרח.
נכון, זאת אומרת, לעמוד על המשמר תמיד בידיעה שאת הולכת לבשר בשורות טובות.
אנחנו יודעות שאישה ניחנה בבינה יתרה, ולא סתם סרח היא זו שנבחרה לבשר ליעקב את הבשורה, אודות יוסף. היא עשתה את זה בשכל גבוה, בהמון חוכמה, באופן כזה שזה יתקבל על ליבו, מבלי שזה יפגע בו או יזיק לו. אני חושבת שהיא כאישה ידעה לתווך לו את זה, להוריד את זה למציאות, ולקחת את השליחות הזו, את המשימה הזו, ולדעת איך להעביר את זה, ולא רק מה להעביר.
את אומרת משהו מאוד מאוד חשוב, שזה לא רק מה שהיא תגיד ליעקב, זה איך היא אומרת ליעקב.
ממש ככה, אני חושבת שמהסיפור הזה, אנחנו אנשים בעיקר צריכות לסמוך על השכל שלנו, שאנחנו יודעות, שאנחנו מרגישות נכון, שאנחנו מבינות.
אינטואיטיביות.
נכון מאוד, לא סתם אנחנו אמונות על גידול וחינוך ילדינו. הרבה פעמים אנחנו מטילות ספק בהבנות שלנו, אנחנו מטילות ספק בעצמנו, ביכולות שלנו, וזה ממש חבל. הבשורה של סרח יכלה הרי גם להביא חס ושלום, בשורה רעה או להזיק ליעקב, אלמלא אותה התנהלות ושכלה להעביר ליעקב את הבשורה באופן שבו היא בחרה להעביר. כך שבשורה טובה או חיים טובים ונעימים שיהיה בהם מנוחה, בעיניי זאת התנהלות מתמדת, זה פשוט אוסף של בחירות קטנות יומיומיות.
וואו, אני כל כך מסכימה איתך ענבל. סרח באמת נועדה לבשר טוב. זה התפקיד שלה, לא רק היא קיבלה את התפקיד, היא לקחה אותו ממש. לכן אני חושבת שבכל מצב של קושי, בעריכות הגלות, בנפילות מהשגרה, היא תמיד החזיקה במפתח סודי כזה שנתן לה לצלוח הכל, ולפעול תמיד למען המטרה הגדולה. ככה שמבחינתה כל קושי, כל נפילה, כל התמודדות הגיעה כדי שנתקדם לתוכנית הגדולה. כך היא הצילה את המצב, היא חיברה, היא קישרה, היא הצביעה לגאולה. אני חושבת שהיא בעצמה, היא ההוכחה שהישועה כבר שתולה בתוך כל תהליך של קושי ופורנות. היא חיה. היא פשוט חיה. חיים כל כך ארוכים שהיה בהם הכל. ולכן, כל עוד הרוח של סרח בעולם, שמיטיבה לראות בטוב, קיימת, אני חושבת שלא ישלוט מוות, חידלון בעולם. כאילו, לכאורה, דווקא אישה שראתה כל כך הרבה סבל בחייה, צרות, חורבן, כאב, נפילות, דווקא בת על מוות הזו הייתה צריכה לחיות מתוך מרמור, תסכול, עצבות, ייאוש. היה מצופה שהיא תסתובב בעולם בתחושה של מה שהיה הוא שיהיה. ולכן, ולשמחה זו מה עושה? אבל לסרח בת אשר יש סוד איך לצלוח חיים ארוכים, ימי שגרה מעייפים, ותקופות ארוכות שבהם תפילות לא נענות באופן מיידי וישועות מתבוששות מלהגיע. סרח בת אשר בוחרת להחזיק מפתח של בשורות טובות. וזה מה שמחיה אותה, זה מה שמקיים אותה, זה מה שנותן לה את הכוח לצלוח הכל. איך אפשר לעבור חיים ארוכים כל כך ולא רק למות מצער? רק כשאת בוחרת לראות בכל צער, בכל קושי, בכל נפילה את הבשורה הטובה שתכף תבוא אחריה. העיניים של סרח הם עיניים שרואות טוב, שמאמינות בטוב, שיודעות שכל נפילה, כל אתגר, כל מורכבות היא התחלה של משהו חדש שיוציא ויעביר אותנו מנקודה אחת לנקודה הבאה. ענבל, אני חושבת שנשים צריכות משהו שיחזיק את הרוח שלהן ואותן. מעניין שדווקא מפתח של מבשרת הבשורות הטובות ניתנו בידיה של אישה. איזה כלים אנחנו צריכות כדי לצלוח את החיים שלנו? עם תודעת יש, עם משהו שיחזיק אותנו ולא יפגע במצבי הרוח שלנו, משהו שיהיה כזה כל הזמן שם, בארגז הכלים הנשי שלנו.
האזנתי לך עכשיו בקשב רב מאוד לסיפורה של סרח, וכל הזמן עלתה לי בראש המילה ארוך, ארוך. יש איזה מבט ארוך שסרח מלווה את כל התקופת שנים הארוכה הזאת שהיא מלווה את עם ישראל, ואנחנו כל כך לא מורגלים בזה. אנחנו כל כך מורגלים בכאן ועכשיו. אנחנו מאוד מורגלים לעשות דברים, ומיד לראות תוצאות, מה זאת אומרת?
מורה לעשייה.
ממש, כן? החל מהדברים הכי פשוטים, כל העולם שלנו מאוד אינסטנט, מכניסה מטבע, יוצאת לך מלקום פחית, את מחבסת בבוקר בפילה. ממש, מחבסת, הרבה פעמים את חרוצה, ויש לך זמן פנוי, כבר כל הכביסה יכולה להיות בארון במגירה, אחרי שעתיים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שגם, אנחנו מקישות כאילו מהעולם החומר לעולם הרוח, וברוח זה לא דווקא ככה, לא בכלל ככה. אנחנו צריכות ללוות את זה במבט מאוד מאוד ארוך. שאנחנו זורעות, ואנחנו עושות, ואנחנו עמלות ופועלות, בעזרת השם, בתמונה הגדולה, בוודאי יהיה טוב, בוודאי נקטוף פירות, ולא תמיד אנחנו רואות את זה, ואסור לנו להסתכל על הרגעים האלה, או על הזמנים האלה, שזה לא קורה, כאילו לא שווה כל העבודה שלי. אני חושבת שספציפית לגבי אישה, שהיא כל כולה נתינה והענקה, אבל כשם שאף אדם לא יכול לתת מעצמו, בבלי שהוא נותן לעצמו, כמו שנאמר במשלה, גומל נפשו איש חסד. אדם צריך קודם כל לעשות חסד עם עצמו, עם נפשו, לפני שהוא עושה לאחרים. וזאת על מנת שהנתינה הזאת היא באמת תהיה שלמה על שני הצדדים, הנותן והמקבל. וכל הזמן אישה בעצם צריכה להלך באיזון הזה, שבין כמה היא מעניקה וכמה היא נותנת עכשיו למשפחתה, לילדיה, לבעלה, לכל הסובבים אותה.
ולא לשכוח להתאין את עצמה.
ולא לשכוח בדיוק להתאין את עצמה, על מנת שהנתינה תהיה שלמה. את יודעת, נאמר במסכת אבות, זוהי דרך שיבור לאדם. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת הנתינה השלמה, אומרים לנו במסכת אבות חז"ל, שהנתינה תהיה גם באופן כזה שאתה נותן ממקום שאתה יכול לתת, שזה אפשרי לך, שאתה מחובר לדבר הזה, ושאתה, יש לך את הכוח לתת את זה, ומצד שני, זה יהיה גם טוב לסביבתך. ואני חושבת שבסופו של דבר, כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו בחיים טוב, ויהיה לו נעים, ותהיה לו מנוחה, ויציבות. ואני חושבת שבסוף זה קשור למערכת יחסים סביבו, את שואלת אותי מה הסוד. אני חושבת שזה לאו דווקא לאישה, אני חושבת שלבני האדם, הסוד נמצא במערכות יחסים. ככל שמערכות היחסים מתוקנים יותר, יציבים בהם, יש בהם כבוד והתחשבות, אני חושבת שזה מביא איזשהו מרגוע ומנוחה במהלך החיים האלה, שהם באמת עמל. ואני חושבת שלפני כן, אדם צריך לדאוג ולתקן את המקומות החסרים בו עצמו. שהוא לא יישאר באיזה ציפייה מתמדת שהחוסרים שבו יתמלאו מהאנשים סביבו, מהבעל, מהילדים. ואם את שואלת אותי, אם אני יכולה לתת דוגמה מהחיים שלי, אני חושבת שאחד הדברים הכי טובים וחשובים שנתתי לעצמי, זה טיפול רגשי. ללכת לשיחות, לקבל הכוונה, להציף לתודעה את המקומות המעכבים שמקרינים בסוף על מערכות יחסים שלנו. אם אני אכיר בכוחות שלי, אם אני אתמלא בעצמי, אז ממילא זה כל הזמן ישפיע על הסביבה שאיתה אני חיה. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו גדולים על החיים ולא החיים גדולים עלינו.
מרגש ונכון, נכון כל כך. להטעין את עצמנו, להיות נשים שמדברות דיבורים טובים עם עצמנו. ככה, אם אנחנו נפרדות מסרח בת אשר, אישה שידעה הרבה נפילות אבל ידעה לקום, ידעה להחזיק מפתחות של בשורות טובות, ידעה לדבר לעצמה דיבורים מחזקים.
נכון מאוד, אני חושבת שאת יודעת, תוך כדי שאני חושבת, אדם צריך לגמול עם עצמו חסד, זה גם לתת למקום לנפילות. זאת אומרת, כן, יש תקופות לא טובות, ויש תקופות שהמצב רוח הוא לא בדיוק והיית אך שמח. ואני חושבת שהאמרה, שבע פעמים יפול צדיק וקם, למרות כל הנפילות שלו, בכל זאת נקרא צדיק. ושבע זה רק בא להעיד על מחזוריות, זה לא באמת שבע. זאת אומרת שכן, הנפילות הן נפילות וזה בסדר. תן להם מקום. תן להם מקום. ובאמת האדם נמדד על הקימות שלו. זאת אומרת שאנחנו מדברות על הארוך או הקצר, הסרח מביאה את הסובלנות ואת האורך, ואת המבט הגדול על כל העשייה, ולא נתפסת על המקומות של הנפילה והאכזבות. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לקחת מזה, שבאמת כשאתה מאפשר לעצמך לחוות גם את המקומות הפחות פוטוגנים של החיים, את הצד הפחות נעים של החיים, וזה מתקצר יותר, ומשם אתה שואב כוח לקום בחזרה, ולהמשיך הלאה את המסע החיים הזה, ולהיצמד כל הזמן למבט הגדול והארוך הזה שאתה יכול לו.
זה ממש דברים נהדרים, את אומרת, ענבל, ואני חושבת שיש לנו כלים, יש כלים שאנחנו צריכים להתמקד בהם, שהם עיקרי השמחה, הם מביאים עלינו את שמחת הלב, את שמחת הנפש. אנחנו אמורות לפתח תודעת יש, פשוט לספור, מה כן יש לנו, ולכל אחת ואחת יש. לא לספור מה חסר, אלא לספור מה שיש. זה כמו חג האסיף, שבו אנחנו עכשיו סוכות, אנחנו מכניסים הביתה, זה לספור כמה אלומות, מה עשיתי ומה הכנסתי. ברור שיש אחרים שעשו יותר, וברור שאצל חלק היה יותר טוב, יותר קל, והדשא של השני תמיד ירוק יותר. אבל הרעיון הוא, אני סופרת את מה שיש לי. וכשאני סופרת את מה שיש לי, עם הסתכלות אמיתית וכנה, על כל הברכות האלה שסובבים אותי ואת החיים שלי, אז אני יושבת בתוך תודעה שלי יש. החל מהפרטים הכי קטנים בחיי. קמתי בבוקר, התינוק חייך אליי, השכנה העירה פנים, העוגה נאפתה טוב, הילד קיבל ציון טוב. הכל, המכלול הזה, זה שמחה, זה אסיף, זה כל הדברים האלה ביחד. ואם אני מחזיקה בזה חזק, אני עסוקה בשמחה. ואני חושבת שלא פחות חשוב מזה, זה ההודיה הגדולה על כל הדברים הטובים האלה, שהם חלק מהחיים שלנו, כדי שלא נדוש אותם בעקבינו, שיהיו באמת משהו שאני יודעת להסתכל עליהם. ואני חושבת אפילו ככה, בטיפ קטן, איך צולחים חיים ארוכים? זה עוד הרבה לפני התפילה, זה להחזיק את הסידור סגור, ופשוט להגיד, תודה הקדוש ברוך הוא על הציון הטוב של הילד, תודה על התוצאות של הבדיקות דם הטובות, תודה על החנייה שמצאתי בקלות, וכהנה וכהנה, כל אחת מתוך החיים שלה, אבל אם אני מתרגלת את עצמי, שהעין שלי יושבת במה שיש לי, אני מביאה שמחה לתוך הבית שלי, ואני חושבת שגם היום, בחג הסוכות, אנחנו צריכות לשבת ולהסתכל, איזה יופי נראית הסוכה שלנו, איך היא מקושטת יפה, כמה תרחה ואיזה תוצאות מהממות, איזה אוכל בישלנו וכמה טעים הוא יצא, איזה רוחים נפלאים בסוכתנו, גם אם אני יושבת עם עצמי, איזה נפלאה אני, כמה אני מעניינת את עצמי, כל אחת במקום שלה יכולה למצוא דברים שהם יכולים למלא אותה פנימית, ומזה היא תשאב כוח ותיתן כוח ושמחה לחג המקסים הזה, חג האסיף. אם אני מתחברת למילים שלך, ענבל, אני חושבת שאת ואני וכל אישה צריכה לטפח בתוכה פנימה סרח בת אשר כזו, שתבשר לה תמיד בשורות טובות, שתיתן לה תקווה, שתזרים בה כוחות, ושתעמוד לימינה ברגעי משבר וצרה. כל אישה צריכה צופן פנימי עם המילים פקוד פקדתי, שיבשר לה שהגיע שעתה. כל אישה צריכה לעשות לה בליבה פנימה סרח בת אשר, שתסתרך אחריה לכל מקום כסרח העודף, ושתזכיר לה שהיא עצמה בשורה טובה, ותלחש לה להמשיך ולהאמין באמונה שלמה, בעצמה, בתהליכים, בשינויים ובכל הטוב שנתן לה האלוקים. אז ענבל יקרה, תוכניתנו מגיעה לסיומה, ואני מניחה ששתינו רוצות לברך את המאזינות שלנו.
קודם כל אני רוצה לברך אותך. כמו תמיד אני שוב מודה לך על השיחה הזאת, שהיא באמת נותנת כוח ומעוררת להשראה, ומאחלת בהחלט למאזינות שלנו גם, שנזכה כולנו לקחת את שמחת החג, שבה התמלאנו בכוחות ונטענו, והלוואי ונצליח למשוך את זה לשאר ימות השנה.
תודה ענבל יקרה. נפלא לארח אותך, דברי החוכמה שלך, אני התמלאתי ממך היום.
תודה, תודה.
אז תודה, וכן, אני חושבת שאנחנו יוצאות לדרך עם המילים, כי בשמחה תצאון, ופרוס עלינו סוכת שלומך, שהחיבוק הזה של הסוכה ושל החג המיוחד והאהוב הזה, שיהיה מחסה זמני, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כדי לשאוף בו קצת אוויר ולנשום מכל מה שקורה לנו בחיים. ונכון, הדרישה הזו, הציווי הזה, והיית אח שמח, זה חוויה של שמחה וזה מטען שאין דומה לו. ושנצלח את זה ושנצליח בעזרת השם, כי זה אמן. הכלי הכי משמעותי לשנה הנפלאה שעומדת לפתחנו, שזה יהיה באמת צידה לדרך עבורנו ועבור אמן. כל המאזינות שלנו. תודה שהייתם איתנו כאן בפתחי לי אחותי, חג שמח, מועדים לשמחה ובשורות טובות טובות לכולכן יקרות. אמן.